כתובות, דף פי, מתחילים בעזרת השם, דף ענטט עמוד ב' במשנה למטה. מסופר בהמשך הדף, דף פי, מעשה באישה שסיפרו לה בשורה טובה. קיבלת 400 זוז. איפה אני יכולה לקבל את 400 זוז? זה נמצא במקום שנקרא חוזה A. החליטו שהבעל ינסע לאותו מקום ויביא את 400 זוז. מתברר שהדרך הייתה יקרה מאוד. כדי להגיע ל-400 זוז בחוזאי, בדרך הוא הוציא להוצאות הדרך 600 זוז. כשהוא הגיע לשם, הגיע לחוזאי, לקח איתו את ה-400 זוז וחזר הביתה. בדרך היה צריך זוז אחד לעצמו והוציא אותו מתוך ה-400 זוז של האישה. הגיע הביתה, הביא את ה-400 זוז לאישה. בסוף הם התגרשו, הזוג הזה. והבעל טען שהאישה צריכה לתת לו את ה-600 זוז שהוא הוציא הוצאות על הנכסים שלה ל-400 זוז שלה. הלכו לפני רבי עמי. אמר לו רבי עמי, ה-400 זוז האלה הם נכסים שהאישה קיבלה אותם בזמן שהיא נשואה, שהדין שלהם זה הדין של נכסי מילוג, מה שנקרא, שהקרן שייך לה והפירות שייכים לבעל. אבל בשביל להוציא פירות הרי צריך להוציא הוצאות, צריך להשקיע בדרך כלל בדבר כדי שהוא יוציא פירות. אם זה למשל שדה, צריך לזבל את השדה, לדשן את השדה, לחרוש, לזרוע, להשקות, את כל המלאכות של השדה. וכך בכל דבר, כשאתה רוצה להוציא פירות, בדרך כלל צריך להשקיע, להוציא הוצאות. כאן הנכס זה 400 זוז. הוצא את ה-600 זוז כדי להביא את ה-400 זוז. הרשב"א מבאר שה-400 זוז כולם נחשבים כמו שבח שהנכסים השביחו. כי אם לא שהוא היה תורח את ההוצאות של הדרך להגיע להביא אותם, פשוט הם לא היו קיימים. אז יש כאן דבר מעניין, ש-400 זוז בעצם גם יש להם שם של שבח שהשביחו הנכסים. אם כן, אומר רבי עמי לבעל, נראה לי שעשית טעות שלקחת זוז אחד בדרך חזרה מתוך ה-400 זוז. למה? כי המשנה אומרת, המוציא הוצאות על נכסי אשתו, כמו אתה, הוצאת 600 זוז כדי להביא את ה-400 זוז של אשתך מחוזאי, ובסוף הוא גירש אותה. אז אם הוא אכל מהפירות של הנכסים, הוא מפסיד את כל ההוצאות שהוא הוציא, שהוא לא מקבל אותם בחזרה אם הוא יתגרש. אפילו אם הוא הוציא הרבה הוצאות, כמו מה שאתה עשית, הוצאת 600 זוז, ואכל כמעה, הוא אכל מעט, לכאורה, כמו שאתה אכלת בקושי זוז אחד. מה שהוציא הוציא, ומה שאכל אכל, אתה לא יכול לקבל את כל ההוצאות. וכן, אם שפר מזלו של הבעל, והוא בסך הכל היה צריך להוציא הוצאות כמעה, מעט, ואכל הרבה פירות, אז גם, האישה לא יכולה לתבוע ממנו שיחזיר לה מהפירות. מה שהוציא, הוציא, ומה שאכל, אכל. ברגע שמתגרשים, היא לא יכולה לתבוע ממנו את הפירות, והוא לא יכול לתבוע ממנה שתשלם לו את ההוצאות. אבל אם הוא הוציא הוצאות על הנכסים ולא אכל בכלל מהפירות, אז הוא כן מקבל את ההוצאות. איך נדע כמה הוא הוציא? יישבע כמה כסף הוא הוציא הוצאות על הנכסים, ויטול את הסכום הזה מהאישה, וכמובן הגמרא בדף שלנו, דף פה מבארת, שזה בתנאי שזה לא יותר מהשבח שהוא השביח. הוא לא מקבל יותר ממה שהוא השביח. וכמו שאמר כבר הרשב"א, שבמקרה שלנו ה-400 זוז, כולם נחשבים כמו שבח. טוען הבעל, טוענים חכמים לפני רבי עמי לטובת הבעל, הרי המקרה של הסיפור שסיפרנו, שהבעל אמנם אכל מהזוז, מ-400 זוז, אבל זה לא היה פירות, אלא הוא אכל מהקרן של ה-400 זוז עצמם. אם כן, זה לא נחשב שהוא אכל פירות. אז הוא רק הוציא ולא אכל. אז רבי עמי באמת הסכים עם הטענה הזאת, שבמקרה של אותו בעל, מכיוון שהוא לא לקח מהפירות, אלא מהנכסים עצמם, אז כן, הוא יכול להישבע כמה הוא הוציא, שהוא הוציא 600 זוז, הוא יקבל 400 כנגד השבח, מה שהוא השביח בזה שהוא הביא את הנכסים מחוזאי. מבאר את הגמרא, אמרנו שאם הוא אכל מעט, כבר הוא לא מקבל את ההוצאות, כי מה שהוא אכל, מספיק, מה שאכל, אכל. וכמה זה נחשב מעט, כמה כמעה? אמר רבי עשי, אפילו אם הוא אכל בסך הכל תאנה אחת, גרוגרת אחת, אבל זה בתנאי, והוא שאכלה דרך כבוד, אז בתלמידי רבינו יונה מבארים, שהכוונה היא שהוא אכל את זה כדרך איש בביתו, ולא ככה כדרך גזל ברשות הרבים. דעה שנייה, מה הכוונה? אכל כמעה. אמר רבי אבא, אמרו בני בית המדרש בי רב, אפילו אם הוא אכל רק שיגרה דתמרי. הכוונה אומר רש"י, תמרים שנדוחים ביחד, דוחסים אותם יחד. זה גם נחשב שהוא אכל מעט, וגם אם הוא הוציא הרבה הוצאות, לא צריך להחזיר לו את ההוצאות. בי רב ביבי, אם הוא אכל את חוב צד את האמרי, כשלוקחים את התמרים ועושים מהם שיחר, הפסולת של התמרים נקרא חוב צד את האמרי, אם הוא אכל מהם, מהי? האם זה נחשב שהוא אכל כמעה? תיקו, שאלה נשארת בספק. שואלת הגמרא, כמה הוא צריך לאכול אם הוא לא אכלה דרך כבוד מהי? כמה זה נחשב שהוא אכל מעט? אמר אולה, יש בזה שתי דעות. פליגי בה, תרי המוראי במערבה. בארץ ישראל היה בזה שני המוראים שהיה ביניהם את הוויכוח בזה. אחד מהם אמר שהשיעור הוא אכילת פירות בשווי מטבע הקיסר, והשני, אחד אמר שהשיעור הוא אכילת פירות בשווי כמו מטבע דינר. אמרי דייני דפומבדיטה, רש"י אומר שהדיינים של פומבדיטה זה רב פאפה בר שמואל. כמו שמובא במסכת סנהדרין דף י"ז, שתמיד שכתוב דייני דפומבדיטה זה הכוונה אליו. עבד רב יהודה עובדה. היה מעשה פעם שרב יהודה פסק להלכה, במקרה שהבעל לקח מהנכסים של אשתו חבילי זמורות למאכל בהמה. ואחר כך הוא גירש את אשתו, וזה הדבר היחיד שהוא אכל מהנכסים, ורב יהודה החשיב את זה שהוא אכל פירות, ומה שהוציא הוציא, ומה שאכל אכל. הוא לא יכול לתבוע הוצאות. רב יהודה שאמר שהאכילה שהבהמות אכלו זמורות נחשב אכילה, הולך לטעמי, לשיטתו, שאכילת זמורות נחשבת כמו אכילת פירות. ואמר רב יהודה, כשאדם קונה שדה, אדם קונה קרקע, המוכר נותן לו שטר מחירה. כמה זמן הקונה צריך לשמור את השטר מחירה? הרי אי אפשר לשמור את זה לעד. אנחנו לא מצפים עכשיו למצוא שטרות מחירה מלפני 3,000 שנה. בשלב מסוים כבר לא מצפים שהבן אדם ישמור את השטרות שלו. הזמן הוא 3 שנים. אחרי 3 שנים כבר לא מצפים מהבן אדם שישמור על השטר. ואם האדם ישב 3 שנים ויש לו עדים שהוא יחזיק במקום, אז זה נחשב ברשותו. חזקה, אם יש לו טענה שהוא קנה וכולי, הוא מוחזק כאילו יש לו שטר. כשאדם ישב בשדה 3 שנים, צריך להיות שהוא באמת, אם הוא יושב בשדה למשל, שהוא באמת אכל פירות מהשדה 3 שנים. אם אכלה את השדה, הוא ישתמש בעצים ולא בפירות. למה? כי הוא טוען שהפירות היו של אורלה. אדם שנוטע עץ של פירות, 3 שנים ראשונות אסור לו לאכול את הפירות. אסור לו גם ליהנות מהפירות, אבל מהעצים, מהזמורות, הוא כן יכול ליהנות. אז אם הוא אכל 3 שנים, השתמש 3 שנים עם הזמורות של האורלה, עם העצים של האורלה, זה נחשב שהוא החזיק 3 שנים, זה נחשב אכילה. וכן, אם הוא השתמש בעצים של כלאיים, אדם זורע 2 מינים יחד, גם כן אסור לאכול את הפירות, אבל את העצים מותר, הם לא אסורים בענה. הרי זו חזקה, זה עולה לו למניין 3 שנים של חזקה. רואים שלפי דעתו של רב יהודה, אכילת זמורות שמה אכילה. אמר רבי יעקב, אמר בשם רב חיסדה, קטנה, הדרך היחידה שאדם יוכל לקדש אותה, זה שהוא נותן לאביה כסף קידושין. התורה נותנת כוח לאבא לקבל קידושין לביתו קטנה. אבל אם היא יתומה מאביה, מהתורה אין אפשרות לקדש אותה, אבל חכמים תקנו שהיא יכולה לקבל, יכולה להיות מקודשת רק מדי רבנן. ויכולה תמיד למען, לומר שהיא ממענת בקידושין האלה, עד גיל 12 ויום אחד. עכשיו אם אדם מתחתן עם קטנה, זאת אומרת, היו תקופות בהיסטוריה שזה היה מקובל יותר, לא ממש מתחתנים. זאת אומרת, בשביל ככה, תארת ישראל, היו מייעדים אישה לבן אדם. כשהם יגדלו ויגיעו לדעתם, יחליטו אם הם רוצים להישאר לחיות ביחד. בכל אופן, היו דברים כאלה בהיסטוריה, לא לפני הרבה דורות. ומדברים פה על מקרה כזה של הבעל המוציא הוצאות כדי להשביח על נכסי אשתו קטנה. כיוון שבכל רגע יכולה לומר שהיא לא מעוניינת בכלל בכל החתונה הזאת, אז הבעל יכול כל הזמן להרגיש שהוא משקיע לחינם בשדה, כי יכול להיות שבסוף היא תגיד לו שהיא רוצה שהוא יצא, ויצא שכל מה שהוא השקיע היה לחינם, אז חששו שמה, הבעל לא ירצה להשקיע בשדה, כי הוא לא בטוח שבכלל יישאר נשוי. אולי תמען בו. לכן תקנו חכמים, שאם האדם מוציא הוצאות על נכסי מילוג של אשתו קטנה, אם היא מענה בו, אז זה נחשב כמו שהוא מוציא הוצאות על נכסי אחר דמי. כמו אריס, שבא להשביח שדה של מישהו, שהוא לוקח שכרו, רש"י אומר כמו מנהג אריסי המקום. מה הייתה? מה? למה חכמים תקנו? שהוא יקבל את שכרו, ולא כמו שבמשנה אמרנו, מה שהוציא, הוציא, ומה שאכל, אכל. כי עשו בה רבנן תקנה, עבדו בה רבנן תקנתה, כי איכי דלא נפסידינו, כדי שהבעל לא יקלקל את הקרקעות, כי הוא יודע שהיא יכולה למען בו בכל רגע ולצאת, יכול להיות שהוא יפסיד את השבח שהוא ישביח בקרקעות. זאת אומרת, אם בסוף היא תמען בו, הרי יפסיד את השבח שהוא ישביח את הקרקעות, והוא לא יאכל את הפירות. לכן, הוא לא ישביח את השדה, ורק יאכל כל הזמן פירות, ויפסיד את הקרקע. בשביל שלא יהיה את החשש הזה, תקנו חכמים, שאם היא ממענת בו, הוא יקבל שכר על מה שהוא השקיע. ואז הוא לא חושש שההשבחה שמשביח את הקרקע יכולה להיות לחינם, כי בכל מקרה, גם אם היא תמען, הוא יקבל את השכר שלו כמו אריס. ומה כאן מספרת את המעשה שבו פתחנו את השיעור? היי איתתה, הייתה אישה, דנפלו לה 400 זוז, קיבלה 400 זוז במתנה או בירושה, במקום שנקרא חוזאי, היה מאוד רחוק. אזיל גברה, הלך בעלה לשם כדי לקחת את הכסף, אבל ההוצאות היו מאוד יקרות. הפיק שיט 100, הוציא 600 זוז בהוצאות של הדרך. והייתי 400, והוא הביא איתו את 400 זוז של אשתו. בעד הדקעתי בדרך חזור, איץ טריכלי אחד זוזה, הוא היה צריך לעצמו, לא להוצאות של הדרך, היה צריך זוז אחד. ושקל מיני הוא לקח את זה מ-400 זוז, בסוף הוא גירש אותה, ועתה לקמי דרבי עמי לשאול האם הוא יכול לקבל את כל ה-600 זוז שהוא הוציא, או על כל פנים לפחות 400 הוצאות כנגד מה שהוא השביח. כי הוא הרי הוציא הוצאות ולא אכל מהפירות. אז רבי ימי אמר לי בהתחלה, הרי הרווחת זוז אחד, אז הדין שלך זה כמו הדין הראשון במשנה, של מי שאכל פירות מהנכסים של אשתו, ומה שהוציא הוציא, ומה שאכל אכל, אז מכיוון שאכלת זוז אחד, הפסדת את ה-400 זוז. אמרו לי רבנן לרבי המי, הנעמילי שזה נחשב שהוא אכל מעט, איך הדקה אכיל פירה, שהוא אכל מהפירות של הקרקע, לא מהקרקע עצמה. כשהוא השתמש זוז אחד מתוך ה-400, קרנקה אכיל, הוא אכל מהקרקע, כביכול כמו הקרקע, מהקרן עצמו, ולא מהפירות, וזה נחשב הוצאה היא. אמר רבי המי לרבנן, אם כן, אם הוא אכל באמת מהקרן, ולי זה כמו הדין השני והמשנה, כמו אדם שהוציא הוצאות ולא אכל בכלל, היא שווה כמה הוציא ואיתול. כיוון שהוא הוציא 600, הוא לא יכול אבל לקחת את כל ה-600. כמו שהגמרא מיד אומרת, בהמשך, על מה שהמשנה אומרת, שאם אדם הוציא ולא אכל, היא שווה כמה הוציא ואיתול, אמר רבה עשי, והוא, משהו יכול להישבה כמה הוציא ואיתול, דווקא כשיש שבח כנגד הוצאה, שהשבח שהוא ישביח לפחות כמו השיעור של ההוצאות. למה היא הלכתה? לעניין מאמר הווסי שצריך שהשבח יהיה כנגד ההוצאות. האם הכוונה שאם יש שבח יותר מההוצאות, אז הוא יכול לקחת את ההוצאות אפילו בלי להישבה, שזה באמת ההוצאות שלו? כמו שמשנה אומרת שבדרך כלל אדם שלו, שהוציא הוצאות ולא אכל, נשבע כמה הוציא ויקבל. אבל אם אתה אומר שהיה שבח יותר מההוצאות, אז אפילו לא צריך להישבה, דיינו להקל, או שהכוונה שהוא לוקח את השבח רק כשיש שבח כנגד ההוצאה, אבל אם יש פחות, הוא לא לוקח, אפילו בשבועה. אמר הבעיה, אבל הסיבה להקל, שאם היה שבח יותר על ההוצאה, אם הוא ישביח יותר מה שהוא הוציא, נוטל את ההוצאה אפילו בלי שבועה, בלא שבועה. אמר לי רבה, אם כן, אם כשהשבח הוא יותר מההוצאה, הוא יכול לקחת את ההוצאות בלי שבועה, אז חושבים שהוא ישקר, עד אלה הרומי, הוא יבוא לעשות הערמה, ואם הוא הוציא פחות הוצאות מהשבח, הוא יאמר שהוא הוציא, אם הוא הוציא הרבה פחות הוצאות מהשבח, הוא יאמר שהוא הוציא קצת פחות מהשבח, והוא יוציא אפילו יותר ממה שהוא הוציא באמת, הוא ייקח מהנכסים יותר ממה שהוא באמת הוציא, רק מה? הוא יאמר, הוא נאמר, השביח 1,000 זוז, והוא הוציא נאמר 200 זוז. הוא יאמר שהוא הוציא 900 זוז, ויתנו לו 900 זוז בלי שבועה, כי הרווח הוא יותר, חושבים שמו יגנוב. אלא אמר רבה, רבה סי באמת התכוון להחמיר. מה שהוא אומר, והוא שיש שבח כנגד ההוצאה, הכוונה שאם הייתה הוצאה יתרה על השבח, אם הוא הוציא יותר ממה שהוא ישביח, הוא לא לוקח את כל מה שהוא הוציא. אלא אין לו אלא הוצאה כשיעור שבח. כמה שהוא ישביח, הוא יכול לקבל על ההוצאות שלו. וגם זה רק בשבועה. אם כן נמצא במקרה של אותו בעל, שלקח את 400 זוז של אשתו, אז לפי דעת הרשב"א שכל 400 זוז נקרא שבח, הוא היה יכול לקבל את 400 זוז האלה בחזרה. זה נחשב שהוא לא אכל כלום, והוא השביח 400 זוז, והוא הוציא 600 זוז, הוא יכול לקבל את ההוצאות כנגד השבח 400 זוז. נמצא שבעל שעובד בשדה של אשתו, כמה שהוא הוציא, הוציא, כמה שאכל פירות, אכל, אם הוא מתגרש, אם הוא אכל פירות ממה שהוא השקיע, גם אם זה מעט, הוא מפסיד את כל ההוצאות שהוא הוציא, הוא לא מקבל את זה. מסתפקת הגמרא, אם לא הוא בעצמו עבד, היא באה אליו, בעל שהוריד הריסים תחתיו, הריסים זה סוג של חקלאים, שעבדו עם איזשהו הסכם, שמקבלים חצי מהפירות, שליש מהפירות, סיכם איתם שהם יעבדו בשדה, יקבלו מהפירות. והבעל אכל מעט מהפירות, ואחר כך הוא גירש את אשתו, מהו? האם הם מקבלים את ההוצאות מהאישה, ההריסים, האם הם מקבלים את ההוצאות מהאישה או לא? מצד אחד, ההריסים, הדעת הדבעל נחית, הם ירדו לעבוד בקרקע על דעת שהדין שלהם יהיה כמו הבעל. מכיוון שהסתלק ליבל מהקרקע, והוא לא יכול לקבל את ההוצאות, מכיוון שהוא אכל מעט מהפירות, אז גם הם, האריסים הסתלקו להו, והם לא יכולים לקבל את שכרם. עוד דילמה מצד שני, אפשר לומר, האריסים, הדתא דארעא נחית, הם ירדו כדי לעבוד בקרקע, שהם יהיו כמו האריסים, הם ירדו בשביל הקרקע, לא מעניין אותם אצל מי הם עובדים. הם עובדים בקרקע הזאת, למי שהקרקע שייכת, הוא זה שצטרך לשלם להם. והראה, כי קיימה, הקרקע עומדת לזה שהאריסים הם אלה שיטפלו בה, קיימה, לזה הם קיימים. ואם הם לא היו יורדים לטפל בשדה, האישה הייתה צריכה לסחור אריסים שיטפלו בשדה. אז הם רשאים לקבל את השכר ממנה. שואלת הגמרא, מה בכלל הספק? מתקיף לרבה ברב חנן, מה ישנה, מה המקרה הזה שונה מאדם היורד לתוך שדה חברו? לא אריסים, לא של הבעל, לא נכסי מילוג, סתם. שדה, אחד מהיישובים, אדם הלך, השקיע בשדה. הוא נטעה שלא ברשות בעל השדה, אבל הפריח את השממה, משהו מיוחד. כמה מקבל? שכר. אז שמין לו, הוא כן מקבל, אבל וידו על התחתונה. זאת אומרת, אם הוא הוציא, אבל בסוף היה שבח גדול הרבה מעבר להוצאות, הוא מקבל את מה שהוא הוציא. ואם הוא הוציא הרבה, אבל בסוף השדה לא השביחה, קובל רק מה שהשדה השביחה. שיעור יציאה. וגם כאן, ההריסים גם כן צריכים להיות שיקבלו לפחות את השבח או את ההוצאה, לפי העניין. למה כאן יש צד לומר שהם לא יקבלו כלום? תרצת הגמרא, יש הבדל גדול בין אדם שיורד לשדה חברו סתם שלא ברשות, להריסים שיורדים לשדה הבעל שעובד בנכסי אשתו. הטעם, אדם שיורד לתוך שדה חברו שלא ברשות, אם הוא לא היה יורד להשביח, אף אחד לא היה משביח. לקעין איש דתרח. אף אחד לא היה תורח. אז הרווחת, תשלם. אם לא, אני לא היית מרוויח. אבל האח הכהן, כשהבעל ביקש מהריסים שיעבדו, אם הם לא היו עובדים, האישה יכולה לטעון, היא קבל דתרח, בעלי היה צריך לעבוד בשדה, הצלן שכמותו. אם אתם לא הייתם באים לעזור לו, הוא היה צריך לעשות את כל העבודה לבד. אני בכל מקרה את הפירות הייתי מקבלת, את השבח הייתי מקבלת. את הפירות הוא היה מקבל, אבל את השבח אני הייתי מקבלת. לכן אם כן, יכול להיות שאני לא צריכה לשלם לכם כלום. אז אם כן חוזרת השאלה ששאלנו, בעל שהוריד הריסים תחתיו, האם הם מקבלים שכר מהאישה או לא? מה היה ועלה? מה נשאר התשובה לספק? אמר רב הונא ברי דרב יהושע, צריך לבדוק. חזינן, היא בעל, אם הבעל עצמו היה יכול באמת לטפח את השדה, אריס הוא, ואם לא שהם ירדו לשדה, הוא היה עובד ומשביח את השדה. אז כיוון שהסתלק לי בעל, שהבעל הסתלק מהשדה, והוא לא מקבל את ההוצאות שלו, הסתלקלו, גם הם האריסים לא מקבלים. את ההוצאות, כי אישה יכולה לומר, אם לא הייתם יודעים אתם, בעלי היה יורד לקרקע לסדר או לטפל בה. ואז לא הייתי צריכה לשלם כלום. זה שאתם ירדתם, אני לא הרווחתי מזה שום דבר. היא בעל, להבריסו, אם הבעל בעצמו, בטלן, לא יודע לעבוד, להחזיק אפילו את חפירה, לא יודע לעבוד בשדה, אז בלאו הכי היו צריכים לזכור אריסים. אז ארה, להריסי קיימה, הקרקע מיועדת לזכור אריסים ש... יטפלו בה, והיא כן צריכה לשלם להם את ההוצאות. היא באה אלו. הרי נכסי מילוג, הקרן של האישה, והבעל אוכל פירות, הבעל מוכר את הפירות שלו. בעל שמחר קרקע לפירות, מהו? האם אפשר לעשות את זה? בצד אחד, מי אמרינן, מה הבעיה? מי דקני, אקני. הזכות שיש לו של הפירות, הוא מוכר את זה. מצד שני, עוד דילמה, כי תקינו לי רבנן פירות לבעל, כל מה שהחכמים אמרו שהבעל יכול לקבל פירות של הנכסים, זה אומנם לטובתו בעיקר, אבל זה גם לטובתה. משום רווח ביתה, כדי שיכניס את הפירות לבית, והמזון יהיה מצוי בבית, וייטיב גם לה. אבל לזבוני למכור פירות לאחרים ואז האישה לא תוכל לאכול מהם, זה לא תקנו חכמים. מביאה הגמרא בזה שתי דעות. יהודה אמר, בר מרי מר, משמי דרבה אמר, שהוא יכול למכור את הפירות לאחרים. יכול למכור את הזכות שיש לו בשדה לאכילת פירות למישהו אחר. מה שעשה עשוי. רב פאפה אמר, משמי דרבה, לא עשה ולא כלום, אין לו אפשרות למכור את הזכות שלו בפירות שיש לו בשדה. אמר רב פאפה, דיהודה בר מריימר, מה שהייתה הדעה הראשונה של יהודה בר מריימר בשם רבה, שאמר מה שעשה עשוי, לאו בפירוש התמר, הוא לא שמע מפורש מרבה שאפשר לעשות מחירה כזאת, אלא מתוך מעשה שבא לפני רבה, מכלל ההתמר, מהתשובה של רבה הוא הבין, הוא ניסה להשוות, אבל האמת היא שזה לא דומה. מה היה הסיפור? דאי איתתה, הייתה איזו אישה, דאי לילה לילה גברה תרתי ימהתה. היא הכניסה לבעלה נכסי מילוג שתי שפחות. הלך בעלה, עזל גברה, התחתן עם עוד אישה, מנסיב עוד איתתה אחריתי. ולאישה השנייה, היל לה אחד המיניו, נתן לה אחת השפחות שתעשה בשבילה מה שצריך. באה אישה הראשונה, צעקה לפני רבה, אתה אלי גם עדי רבה. מה זאת אומרת שלוקח את השפחה שאני הכנסתי, שפחה שלי נותן אותה לצרתי לשנייה? צרכה ורבה לא ישגיח בה בכלל. כי הבעל יכול לעשות את זה. ומן דחז, מי שראה את הסיפור, היה סבור שרבה פוסק ככה משום דסבר, מה שעשה עשוי. אם בעל מוכר קרקע לפירותיה, מה שעשה עשוי. אז אם כן, אותו דבר גם. זאת אומרת, הוא למד את זה מהסיפור של השפחה, שמכיוון שהוא יש לו את הזכות במעשיה של השפחה, הוא יכול פשוט לתת את הזכות הזאת לאישה השנייה שלו. ולא היא, זה בכלל לא דומה. באמת, לפי דעתו של רבה, אדם לא יכול למכור את הזכות פירות שיש לו בנכסי אשתו למישהו אחר. כי אז לא יהיה פירות בבית, ולאישה לא יהיה רווח של הפירות בבית. אבל כאן, כשהשפחה השנייה, הוא נותן אותה לאישה השנייה, הרי הם גרים באותו בית. משום רווח ביתה והקרווח. אמנם בדרך כלל אי אפשר למכור את הזכות של הפירות למישהו אחר, כי האישה צריכה לקבל את הרווח של הפירות, בית על ידי הפירות שהבעל מקבל מהשדה שלה. אבל כשהוא מוסר אחת השפחות שהיא הכניסה לצרתה, בסוף אותה שפחה משתתפת ומסייעת לעבודות של הבית, אז יש רווח בית וגם האישה הראשונה מרוויחה. ומה ההלכה למעשה? יש הרי ויכוח. האם הבעל יכול למכור את ה... זכות שיש לו פירות בשדה למישהו אחר, האם הוא יכול או לא? ההלכה היא, בעל שמחר קרקע לפירות לא עשה ולא כלום, מה הייתה מה? למה הוא לא יכול למכור את הקרקע לפירות? יש בזה שתי דעות. הבעיה אמר, חיישין אנשמה, כשהוא ימכור את זה למישהו אחר, הלוקח לא יקפיד לזבל את השדה, לטפל בה כמו שצריך, כי זה לא השדה שלו, שמה תחשיף, שמה השדה תתקלקל. רב אמר, אתה אמרו, משום רווח ביתך, ששהוא גם בטובת האישה, לשיהיה רווח של הפירות בבית, כמו שהסברנו. בספק עצמו. מהי ביניי ומה ההבדל יש בין ההסבר של הבעל להסבר של רבה? יש שלוש הבדלים ביניהם, שלושה הבדלים. ההבדל הראשון ניקה ביניי הוא, ארעה דמקרב למטה, כשהשדה קרובה למקום, לעיר. אז לא חוששים שמה, הקונה לא ישקיע בשדה, כי כולם רואים כמה הוא משקיע, והוא חושש מזה, כי זה, כולם רואים מה שהוא עושה. ומצד שני, רווח ביתה אין כאן. כי הפירות לא מגיעים לאישה, לבית של האישה. הנה מי הבדל נוסף, כשהבעל עצמו אריס הוא, והוא עובד את הקרקע, והוא נותן לה לוקח רק את הפירות. לא חושבים שמה הוא יקלקל את השדה, כי זה הרי השדה שלהם. אבל מצד שני, לא יהיה רווח בבית של הפירות, כי הוא נותן את הפירות לקונה. הנה מי ההבדל השלישי, שמהכסף שהוא קיבל על המחירה של הפירות, מהזוזי וכאביד בו עסקה, הוא עושה בהם סחורה ומרוויח, אז יש רווח בבית, אז מצד זה הוא יכול למכור, אבל יכול להיות שהקונה יפסיד את השדה, כי הוא יודע שזה לא השדה שלו, לכן לפי זה כן נחשוש. אומרת המשנה, אדם שמת בלי בנים, אשתו אסורה להתחתן עם מישהו אחר, אלא היא זקוקה לייבום, להתחתן עם אח של בעלה שנפטר, או לקבל חליצה שהוא יוציא אותה, אח של בעלה. או על ידי ייבום שזה כמו קידושין, או על ידי חליצה שזה כמו גט. כל זמן שעדיין לא קיבלה לא ייבום ולא חליצה, היא נחשבת שומרת יבם. היא ממתינה ליבם. באותו זמן היא דומה קצת להרוסה. אישה שמתחתנת עם בעל, היא שני שלבים בחתונה, קידושין, לאחר מכן נישואין. כשהיא קיבלה כסף קידושין, או שטר, או ביה, היא נחשבת מאורסת, מקודשת. שומרת יבם, גם כי נחשבת מיועדת ליבם. אז יש קצת דמיון בין שומרת יבם לארוסה. ארוסה, למדנו, תחילת הפרק בדף ה-NH, אם היא קיבלה נכסים בזמן שהיא מאורסת, לפי בית שמאי היא יכולה למכור את הנכסים האלה, ולפי בית הלל, לכתחילה שלא תמכור. היינו חושבים שגם שומרת יבם, הדין יהיה אותו דבר. לכן מחדש את המשנה לא, שהקשר בין שומרת יבם ליבם זה פחות מהקשר בין ארוסה לארוס. ויש לזה גם טעם שמבאר המאירי שארוסה היא אשת איש של הארוס עד כדי שאם היא מזנה החיוב הוא סקילה. לעומת זאת שומרת יבם זה סך הכל איסור של לאו, מצוות לא תעשה שהיא להתחתן עם מישהו אחר בזמן שהיא שומרת יבם. ומכיוון שהקשר בין שומרת יבם ליבם זה לא כמו ממש ארוסה, לכן במקרה שנפלו לה נכסים בזמן ששומרת יבם, מודים בית שמאי ובית הלל שלכתחילה מוכרת או נותנת את מה שהיא קיבלה בזמן ששומרת יבם, והמחירה קיימת. מביאה המשנה כעת הלכות נוספות שקשורות לשומרת יבם. שומרת יבם שמתה. מה יעשו בכתובתה? שמגיע לה מנה או 200 שהבעל הראשון התחייב לה, שאם הוא ימות היא תקבל את זה. לכן, אם היו לה נכסים כשהם התחתנו בפעם הראשונה, שהתחתנה עם הבעל הראשון שמת, היו לה נכסים לפני החתונה, והיא מסרה אותם לידיו של הבעל, ועשו הערכה כמה הנכסים שווים, והבעל צירף את הערך של הנכסים האלה בהתחייבות של הכתובה, זה נקרא נכסי צאן ברזל. שאם הוא יגרש אותה או שהיא תתעלמן ממנו, היא תקבל את זה, את הערך של הנכסים שהיא הכניסה לו. זה נקרא כתובתה. וכן, מה יעשו בנכסים שהם נכסי מילוג, שהם שייכים אליה, הנכסים שלה, והבעל אוכל פירות. שנקראים הנכנסים והיוצאים ממה. מה עושים עם כל אלה? אז בית שמאי אומרים, חולקים. יחלקו יורשי הבעל, שזה היבם, כל אלה, במשפחה שם, היורשים בדרגה ראשונה של הבעל, עם יורשי האב, דיינו עם היורשים שלה, משפחת בית אביה. כיוון שיש ספק, האם משפחת אביה יורשים אותה, או משפחת הבעל יורשת אותה. לכן חולקים. במסכת יבמות, דף למדחת, מבואר, שמדברים כאן על נכסי מילוג ונכסי צון ברזל, די לו הנכסים שלה, מה שהיא נתנה לבעלה והוא התחייב לה בכתובה, שאם היא תתגרש או תתעלמן ממנו, היא תקבל את זה מנכסיו, לבין הנכסים שממש שלה, נכסי מילוג, רק בזה כתוב שחולקים, אבל את הכתובה עצמה לא חולקים, אלא הבעל שהיה אמור לתת את הכתובה לא נותן, ויורשי הבעל מוחזקים בכתובה הזאת, אם זה נשאר ברשותם. בכל אופן זה דעת בית שמאי. בית הלל אומרים, מחלקים את הנכסים שלה לשלושה חלקים. הנכסי צאן ברזל, שזה הנכסים שהיא הכניסה לבעלה כשמתחתנו, והעריכו אותם כמה הם שווים והבעל קיבל אותם, והוא התחייב בכתובה שזה הערך הזה מצטרף לחיוב כתובה של המנה 200, משהו בכל מקרה היה צריך לתת לה אם הוא יגרש או היא תתלמן ממנו, הנכסי צאן ברזל, הם בחזקתם. מה זה בחזקתם? אז רש"י נוקט שזה כמו מה שנאמר במסכת בבא בתרא, דף קוף נון ח', נכסים בחזקתם, שם יש ויכוח. לפי דעת רבי יוחנן זה בחזקת יורשי הבעל, לפי דעת רבי אלעזר זה בחזקת יורשי האישה, ולפי דעת ריש לקיש בשם בר כפרה חולקים ביניהם. והכתובה, שזה המנה 200, שזה עיקר הכתובה שהוא מתחייב לתת להם, הוא מגרש או שהיא מתעלמנת ממנו, זה נשאר בחזקת יורשי הבעל, ולכן הם מקבלים את זה, יורשי הבעל. ונכסי מילוג, הנכסים שלה, שקרן של האישה והפירות של הבעל, שנקראים נכסים הנכנסים והיוצאים ממה, הם בחזקת יורשי יהב, והם אלה שיורשים את הנכסים האלה. שומרת יבם שהתייבמה לאח של בעלה. היא הופכת להיות אשתו לכל דבר. אבל כתובה הוא לא חייב להתחייב לה. אלא מה שהאח שמת התחייב, מספיק. ומאיפה היא תגבה את הכתובה? מהנכסים של האח שמת, בלי בנים. וכאן מחדש את המשנה חידוש עצום, עצום מאוד. יכול להיות שהרבה מאוד מהלומדים, בשבילהם זה פעם ראשונה שהם שומעים את החידוש הזה. יש דבר שנקרא שיעבוד. זה דבר ידוע. זאת אומרת, אם באדם חייב כסף למישהו, יש מקרים שהחוב הזה, יש עליו שיעבוד. זאת אומרת, כל הנכסים משועבדים לחוב. ככה זה בדרך כלל בחוב שיש עליו שטר. כמו למשל כתובה, או סתם הלוואה שכתבו שטר עם עדים והכל. הנכסים של החייב משועבדים למי שהוא חייב לו. אבל מה? בדרך כלל כשיש שיעבוד אפשר למכור את הנכס, רק שאם בסוף הבעל חוב לא יוכל לשלם, לא יהיה לו כסף לשלם, אז זה שהוא חייב לו יכול לגבות את החוב מהנכסים של, מהנכסים אפילו שהם כבר נמכרו לאחרים, כי הנכסים שנמכרו היה להם שיעבוד. נדבר דוגמה פשוטה. אדם מלווה כסף לשני, והשני שיעבד לו את הנכסים. בסוף הוא בא לבקש ממנו את הכסף, הוא אומר לו שאין לו כסף שלו, הוא אומר, אז תביא נכסים. הוא אומר, מכרתי את הנכסים. הולך המלווה לקונים וגובה מהם את הנכסים. כי הנכסים האלה יש עליהם שיעבוד. כאן, כשאדם נפטר בלי בנים, ואשתו נופלת לאיבום לפני אחיו, ואחיו מייבם אותה, אז קודם כל יש הלכה שהוא יורש את נכסי אחיו. שמת. וחוץ מזה, הוא לא צריך לתת כתובה לאישה, אבל כל הנכסים של אחיו משועבדים לכתובה, אבל השיעבוד הזה הוא שיעבוד עצום. היוום לא יכול למכור את הנכסים האלה. לא שהוא מוכר אותם, אבל יש עליהם שיעבוד שאפשר לגבות מהלקוחות. הוא פשוט לא יכול למכור אותם. הוא לא יכול למכור את הנכסים האלה. זה הלכה. עכשיו, זה בקרקעות. אם הוא הניח אותו אח שמת בלי בנים, הניח אחיו מאות או פירות, כמו שנראה מיד. אז כאן יש ויכוח. יש ויכוח בין רבי מאיר לבין חכמים, האם יש לזה דין של נכסים של הבעל שמשועבדים לכתובה, או שזה לא נחשב כמו שאר הנכסים, ואפשר למכור אותם. לפי דעת רבי מאיר, אם הניח אחיו מאות, הם גם משועבדים לכתובה. וילקח בהן קרקע, והיבם הוא אוכל פירות. וכן, אם אחיו ישיר פירות התלושים מן הקרקע, ילקח בהם קרקע והוא אוכל פירות. אם אחיו ישיר פירות המחוברים בקרקע, אמר רבי מאיר, מה שגדל ברשות הבעל משועבד לכתובה. ולכן שמין אותם את הקרקעות שגדלו בהם הפירות, כמה הם יפים עם הפירות בפירות, וכמה הם יפים בלא הפירות, ואת ההפרש המותר, זה משועבד לכתובה, ולכן היא לקח בהן קרקע, והקרקע משועבדת לכתובה, והיבם הוא אוכל פירות, אבל הקרקע עצמה משועבדת לכתובה. זה דעת רבי מאיר שסובר שגם מטלטלים משועבדים לכתובה של היבמה. כמובן מדברים על המטלטלים של הבעל שנפטר בלי בנים. וחכמים אומרים, רק הקרקע משועבדת. והם מוסיפים שגם הפירות המחוברים בקרקע הם שלה. ככה הגמרא מעמידה את זה בדף פי ב'. הם כן משועבדים לכתובה. והפירות התלושים מן הקרקע לא משועבדים לכתובה. אלא אם כן, אם האישה, היבמה, תפסה את הפירות האלה בחיי הבעל, ואז כל הקודם זכה בהם, ואז יש עליהם כן שיעבוד לכתובה. אבל אם היבם קדם הוא ותפס, הוא זכה והם הופכים להיות שלו לגמרי. במקרה הראשון שקדמה היא ותפסה בחיי בעלה, והפירות האלה משועבדים לכתובה שלה, אז היא לקח בהן קרקע. שהקרקע תהיה משועבדת לכתובה, והבעל הוא אוכל פירות, כמו במקרה שרבי מאיר אמר, בכל המקרים של מטלטלים, שמשועבדים לכתובה, קונים קרקע, שהיא משועבדת לכתובה, והבעל אוכל פירות. ברגע שהיבם מייבם את היבמה, כנסה הרי כאשתו לכל דבר, כלומר תבהר מה החידוש, ובלבד שתהיה כתובתה על נכסי בעלה הראשון. לעניין זה, היא לא נחשבת כמו אישה רגילה של אדם, שהנכסים שלו משועבדים לכתובה של אשתו, אלא הנכסים של הבעל הראשון משועבדים לכתובה שלה. וכן, לא יאמר לה, היבם, אני מייחד לך מעות כמו השיעור של הכתובה, ואז אני אוכל את הנכסים שירשתי מהנכסים, הנכסים שירשתי מאחי, אני כן אוכל למכור אותם. זאת אומרת, הרי כל הנכסים משועבדים לך לכתובה, נכון? יש לי עצה פשוטה. קחי את המעות האלה בערך של הכתובה שלך. כמה לכתובה שלך? 200 זוז, תדעת מה? 1,000 זוז. קחי 1,000 זוז מזומן, זה יהיה בשביל הכתובה שלך, מוכן לך לכתובה. ועכשיו כל הנכסים האחרים של האח שהיבם יורש, הוא יוכל למכור אותם. לא, אי אפשר לעשות דבר כזה. לא יאמר לה, הרי כתובתך מונחת על השולחן, אלא כל נכסיו שהוא ירש מהאח, משועבדים ואחראים לכתובתיו, הוא לא יכול למכור אותם. אומרת המשנה, עד עכשיו דיברנו על יבמה ויבם, אבל האמת היא שההלכה הזאת, שאדם לא ייתן את הערך של הכתובה לאשתו בחייו, זה נאמר לגבי כל אישה. וכן כל בעל לא יאמר אדם לאשתו, הרי כתובתך מונחת על השולחן, ואז אני יכול למכור את שאר הנכסים. אלא כל נכסיו של הבעל אחראים לכתובתה. והגמרא בסוף הפרק תבאר שזו תקנה שתקנו על ידי רבי שמעון בן שטח. והגמרא תבאר גם למה. אם היבם ייבם את היבמה וגירשה, אין לה אלא כתובה, אז הוא כבר יכול למכור את שאר הנכסים. הוא נותן לה את הכתובה שלה ושאר הנכסים הוא יכול למכור. אבל כל זמן שהוא לא גירש אותה, לא יכול למכור את הנכסים. אם אחרי שהוא גירש אותה, הוא התחתן איתה בחזרה, היא החזירה. עוד לפני שהוא נתן את הכתובה, הוא קידש אותה שוב. הרי ככל אנשים שאדם גירש את אשתו והחזיר את גרושתו, כמובן מדובר שהיא לא התחתנה לפני כן עם מישהו אחר, הוא מתחתן איתה בפעם השנייה על דעת הכתובה הראשונה, ואין לה אלא כתובה בלבד. לא צריך לתת לה שתי כתובות, אלא היא נישאת על דעת הכתובה הראשונה. עד כאן דף.